טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ו' של ספר נצח ישראל והגדות החורבן. אגב, אני אנצל את ההזדמנות כדי לאחל לכולנו שנה טובה. ובכן, פתח חד, אנחנו כאן ממשיכים בהגדות החורבן. נצטרנו לקרוא את זה בפעם שעברה. פתח חד מיני ואמר, מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין הגויים וכיסים זה לזה.
מישהו לא שומע
שילך
אחורה, לא קדימה.
אחורה שומעים טוב. נאמר לי על ידי אחד המארגנים העיקריים שמי שלא שומע ילך אחורה משם שומע. מי שרוצה לקרוא ולא לשמוע יכול להתקרר. זה הכל עניין של בחירה. פתח, אז יש לנו מקרה אחד ארוס וארוסה. שכה לדעת מה זה ארוס וארוסה במונחים של חז"ל. בימינו מה שקוראים מאורסים, הכוונה אנשים שהביאו את הסכמתם להתחתן, אבל עוד לא התחתנו. לעומת זה, אצל חז"ל, ארוס וארוסה, הכוונה שכבר ניתנו הקידושים, אבל לא הייתה החופה. ולכן הם אסורים זה לזה, למרות שאינם יכולים להשתחרר זה מזה אלא על ידי גט. המצב הוא של קרבה גדולה, שבלתי ניתנת למימוש. אמרה לו, בבקשה ממך אל תיגע בי, שאין לי כתובה ממך. הם היו בשבי, ולכאורה הם אמורים להיות מותרים זה לזה, אבל אין לי כתובה ממך, כתובה זה רבנן. זאת אומרת שקלה ולא כתובה אסורה, אבל אסורה רק מזה רבנן. והיא הייתה מאוד צדיקה ואמרה, אנחנו נשמור נגיעה כי אין לי ממך כתובה. ולא נגע בה. זה לא אחיד, זה סיפור אחר. זה ארוס וארוסה, ודאי שארוס וארוסה לא יכולים להיות אחים.
ארוס וארוסה טוב, לא רק ארוסה.
נכון, ארוס וארוסה טוב, נכון. ולא מדובר באח ואחות, בנר אבי ישמעאל כהן גדול, זה סיפור אחר. ולא נגע עד יום מותו. וכשמת, אמרה להם, ברוך אתה רבינו, אלוהינו מלך העולם
שהכל
נמוך.
אמן.
ושמח אמרה להם, סיפדו לזה שתפת ליצרו והתפת לבדן נלחם. יותר מיוסף. דילו ביוסף לא הבא אלא אחד השעתה. כן, הרי הוא צריך להילחם ביצרו שעה אחת סביבה. ואז כל יומה ויומה. ואילו ביוסף לאו בחדה מיתה הבא, והאי בחדה מיתה הבא, הם היו באותה מיתה. ואילו יוסף לאו אשתו, והאי אשתו. אם כן, יש לו זכות יותר גדולה על התגברות על יצרו יותר מיוסף. פתח דת מיני ואמר, מעשה ועמדו ארבעים, כלומר כל זה בעצם זה הגדות החורבן, להראות איזה צרות באו בעקבות החורבן, השבי וכדומה. מעשה ועמדו ארבעים אותיות מדינה, נחסר השער באותיה אחת, בדקו ומצאו, אב ובנו שבאו על נערת ומעשה ביום הכיפורים, והביאו לבדים וסקלום, וחזר השער למקומו. כלומר, שהייתה ירידה שבמידה כלכלית, חיצו משהו, מצאו, טיפלו בזה, חזר השער במקום. פתח דת מיניו ואמר, מעשה באדם אחד שנתן עיניו לאשתו לגרשה והייתה כתובתה נורבה. גולה הרבה מאוד כסף. נעשה אחת מזימנת שוכנינה והיחילן והשכן שקרן. ובשכיבת עמודה אחת, והביא לו בן ביצה והטיב ביניהם, והעמיד להם עדים ובל את עדים. מה הוא רוצה להגיד? הייתה זנות כדי שיפטר מן הכתובה. היה שם זקן מתלמידי שמאי הזקן, ובבא בנבוטה שמו אמר להם, כך מקובלני משמאי הזקן, לא בן ביצה סולד מן האור, ושבזרע דוחה מן האור. בדקו ומצאו דברה והביאו לבדים והיגו, והיגו כתובתם מהם. אמר לי אביי לרב יוסף, אני כן יש לנו פה שלוש מקרים, שכולם באים להראות כמה צדיקים היו הדור של החורבן. כמה הקפידו באיסור נגיעה ולא כתובה, כמה כשראו מקרה אחד של עריות אז טיפלו וחזר השאר במקומו, משהו שיש דבר מדויקת, וכאשר גם היה אדם שרצה לרמות את אשתו ולא לשלם כתובתה, נתנו לו מלכות, אמר לי אביי רב יוסף, ומאחר תהווה צדיקים כולי, מה הייתה מה יענוש? אמר לי, משום דלה תתאב לי על ירושלים. אם סימפו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. ונראה כי לכך מה הייתה...
סליחה, אבל לא גורם.
מה?
מה הייתה
מה היה? אני שומע מנשובים, אנשי אותו דור, אנשי אותו דור. הכוונה, מדובר על אנשי הכפרים של טור מלכה, שהם היו אנשים צדיקים, ואף על פי כן הם נענשו שנחררו כל הרמל, כן, בגלל שהם לא היו מתאבלים על תחושה שהוא החרבת כנכם. ונראה כי לכך מה הייתה התמידה של כפר סחניה של מצרים והחלטים שלא שייך לכלל, ונראה לומר משום נמצא כפר סחניה כמו כפר ביש וכפר שכלה וכפר מחירה שהיו לינאי והרמלך שלומר כלל, ונראה לומר למה הייתה התחילה ללמוד שיש להתאבל על ירושלים כמו שאמרתי. ושמח זה לכאן ולא שמח זה למעלה, שלכך שמח חורבן תרומלכה אחר חורבן ירושלים, ולומר שחורבן ירושלים ותרומלכה על כל חורבן אחד, כמו שאמרנו למען עניין שלושה מקומותינו של ירושלים, תרומלכה ובידה. והכל היה נמשך אחר חורבן ירושלים, כי כאשר חרב ירושלים נמשך אחר חורבן תרומלכה ובידה, ומאחר שהיה זה תרומלכה, שנמשך חורבן תרומלכה אחר ירושלים, בוודאי גם כן היה נמשך חורבן בידה אחר חורבן ירושלים, וצריך לפרש כסל בידה. טוב, כאן המאמר קצר מאוד, כי הוא דילג על כמה שורות בגמרא, וזה מה שעושה את הדברים שלו, זה לא כל כך אומרים, אבל לכל פעמים מה שאומר המאמר, שהחורבן, החלטי שהיו כמה חורבנות, חורבן ירושלים, ואחרי זה חורבן תרומלכה, ואחרי זה חורבן בית"ר, הכל נחשב לגל של אגוזים, שאחד מושך את השני, כמו אפקט דומים.
איפה
אנחנו מזהים היום את תורמלכה? תורמלכה טוענים שזה רום הר השומרון. עכשיו, אנחנו עכשיו פותחים פרק חדש, פרק ז'. פרק ז' מתאר את חורבן ביתה. עד עכשיו דיברנו על חורבן ירושלים וחורבן תורמלכה. עכשיו אנחנו מתחילים את חורבן ביתה. השקה דריספק חרב ביתה. ומה זה שקה דריספק? שקה דריספק זה דופן של מרכבה. דופן של מרכבה. שקה דופן, ריספק מרכבה. על מה מדובר? כי הווה נהיגה, כי הווה מתיינת ינוקה. כי היו נוהגים בביתר שכאשר היה נולד בן, שקלה ארצה. היו שוקלים לכבודו ארץ. יש מנהג בימינו שעיריית ירושלים, כאשר נולד ילד ירושלים, נודע עץ ביער הילד. כמה קראו לקום לזה? בהתחלה קראו לזה יער הילד העברי. עכשיו קוראים לזה יער הילד. טוב, שקלה ארדה, היו שוקלים נוטעים ארץ. ינותה, אם הייתה נולדת בת, שקלה תורנית, היו שותלים אורן. וכי הווה מן שדה, כשהיו מתחתנים, אחרי עד כמה שנים, בן מתחתנים בת, קייצו להו ועבדו להו גנן. היו קוצצים את העצים האלה ועושים מהם חופה. יום אחד הווה כחלפה ברתה דקיסר, יום אחד עברה הבת של הקיסר, איתבר שקה לרספק, ונשבע הדופן של המרכבה שלה. קצצו ארצה והיו לה, אז מה עשו הרומאים? הלכו, חתכו אחד הארזים האלה, כדי לעשות לה את הדופן. עשו, נאכיל עליו מכונו, אנשי אותו מקום, שראו שלוקחים מהם את ארץ שנועד לחופה, באו והיכו אותם. אתם אמורים לי לקיסר מחובר ישראל, אתה עליי. כלומר, עכשיו תלכו וסיפרו לקיסר, אמרו לו, מרדו בך היהודים, ובא עליהם למלחמה. ככה התחילה המלחמה שהחריבה את ביתה. גדר בקוריאה, כל קרן ישראל, המשך ההגדה בגמרא, מילים פסוק ביתך, גדל בחוריה כל קרן ישראל, אמר רבי דרה, אמר רבי אברהו, אמר רבי יוחנן. אלו 80,000 קרני מלחמה, שנכנסו לגרף ביתה בשעה שתחדו, והיכו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. כלומר, כל כך הרבה דם היה, שאדם הגיע עד הים. שם אדומה קרובה הייתה, אולי ביתה זה ליד הים, אם לא נכון, רחוקה הייתה. מיל, תניא רבי אליעזר הגדול אומר, שני נכדים יש בבקעת ידיים, אחד מושך אלה, ואחד מושך אלה. ושיערו חכמים, שני חלקי מים ואחד דם. ומתנית, כלומר, היה מרחק של מיל בין ביתר ובין הנחל, והנחל נשפך לים, ומצאו שליש דם, שני שליש מים. ומתנית, תנא, כלומר, בברייתא אמרו, 7 שנים בצרו אומות העולם את קרמיהם מדמן של ישראל ולא זבל. כלומר, היה כל כך הרבה דם שזה זיבל את הקרמים מסביב. טוב, עד כאן האגדה. עכשיו המאמר נכנס לפרטים. הבא תחלפה ברתה לקיסר, עברה הבא של הקיסר, מאוד יש לך לעיין. כי כל הדברים שהיו באים מבית השם יתברך בחורבן ירושלים, היו באים כאשר ראוי לזה. זה לא סתם הפרטים האלה, כי גונדה לרומא, הרי הגדוד הרומאי, שהוא חיל רומי, בא לקחת תרנגולתה שלהם כמו שהתבהר, זה לגבי טורמלקה, והנה חיל רומי לקח הריבוי, וכמה בקיסר וכמה נטיעה חזקה. כלומר, בעוד שבטורמלקה לקחו תרנגולת, בביתה לקחו ארזים. כי כל לשון בן ובת הוא לשון בניין, כי בן לשון בנה, ובת גם כן לשון בנות, שכן בתרגום יאמר בנתה. ולכן ביתו התו לבושה להורות על הנון החסרה, כי הבן והבת הם בניין אב. כלומר, המילה בת במקור זה בינט, כמו בארמית או בערבית, בערבית הוא בינט, אז בת זה משון בניין. ומפני שאנשי ביתה הייתה כוונתם שיהיו בניין חזקה, ולכך היו נותנים ארץ וארזה כאשר ידעו להם ילדים, כדי שיהיו הבנים נטייה חזקה בארץ כמו הארץ. יש ביטוי כזה, הוא בחור כארץ, נכון? בחור חזק, אומרים שהוא כמו ארץ. וכאשר מסורי אחד עשו קופה ממנו, שיהיה להם בית, יתד נאמן לא ביצען, וכן בגלל שלהם זכו לבניין תקיף וחזק. זאת אומרת שכל העניין של ביתר, לפי מה שלמדנו, זה כנגד צד ימין, בעוד שתורמלקה זה כנגד צד שמאל, וירושלים זה כנגד אמצע. ולכיכך זכו לקרב תקיף וגדול שהוא קרב ביתן, שכמו שהבן והבת הוא בניין פרטי, כך המקום והעיר הוא בניין ומציאת הכלל, והוא חוזקם ותופם שהתיישבו בארץ, ושווה בניין הכלל והפרט כמו שנקרא ביתו של אדם ובת, כך עיקרי המקום בת ציון וכן הרבה, מפני שכבר אמרנו כי בת הוא מלשון בניין. כלל הדבר שהיה ברכתם של טור מלכה שהיה בריבוי כמו שכבר למעלה, והיה ברכת ביתה החוזק והתוקף בין בגלל ומפרט, וכאשר הגיע הזמן להיות חרב, באה הסיבה לידי בת הקיסר, כי הקיסר לקח ברכתם על ידי ביתו שבניינו של קיסר, שהוא החוזק והתוקף של העת, לקח מביתו ונקודה. טוב, כאן יש צורך להזכיר, יש כידוע קשר מיוחד בין אב לביתו יותר מאשר הקשר בין אב לבנו. מדוע? כי בין אב לבן יש תחרות צלויה, כי הבן בבוא הזמן יחליף את האב. אז אף על פי שהדבר לא נאמר במפורש, אבל הפסיכואנליזה לומדת שיש יריבות סמויה וקשה בין הדורות, בין בני אותו מין, בין בן לאביו ובין בת לאמא. מה שאין כן בין הבן, בין הבן לאמו ובין הבת לאביה, הקשר הוא הרבה יותר חזק, משום שהם לא מתחרים על אותו הגורל. ולכן כשאנחנו מדברים על ההמשך של האדם, יותר ביתו של אדם היא המשכו מאשר מה שבן הוא המשכו של אדם. מדובר פה אם כן בשני דברים שונים לגמרי. זה קשור גם לתסביר אדיפוס המפורסם. תסביר אדיפוס מלמד אותנו שיש קשר סמוי של יריבות בין הבן לבין האב כדי לכבוש את האם, ואילו הבת קוראת את ברית עם אביה כדי לכבוש את האב. ואנחנו רואים גם דבר מעניין, כאשר מלכויות עוברות מאחר לשנייה, מעבר ממלכות למלכות תמיד נעשה על ידי נצר נקבי של המלכות הקודמת. למשל, כשמלכות ישראל עוברת מישראל לפרס, זה נעשה על ידי נצר נקבי של מלכות ישראל, דהיינו אסתר. והוא הדין, כאשר מלך פרס רוצה לרשת את מלכות בבל, אז הוא לוקח את ושתי, שהיא הנכדה של נבוכדנצר מלך בבל, והיא השארית הנקבית של המלכות הקודמת. ובזה שהיא הופכת להיות אשתו של אחשוורוש, הוא בעצם מסמן בזה את המעבר של שלטון בבל אליו. אותו דבר אנחנו מוצאים במספר פעמים, למשל כשאלכסנדר מוקדון לקח לאישה את הבת של מלך פרס האחרון, של דריווש השלישי. והוא הדין כאשר יוליוס קיסר לקח לו את הצאצאה האחרונה של אלכסנדר מוקדון שהייתה במלכות, אדוני קליאופטרה מלכת מצרים. וכך במשך הדורות תמיד זה מנהג מקובל שמלך לוקח את הבת של המלך הקודם. מה? אדוניהו המפגיד, כן, שהוא רוצה את אבישג, וגם דוד שלוקח את מיכל בת שאול, וגם יהושע בן נון שלוקח באישה את רחב, שהייתה בעצם זו שקלטה חרמה את המלכות של כל 31 אחרי כנען שזנתה עם כולם. ובעצם יהושע לוקח אותה בתור האימוץ של המלכות הקודמת. של מלכות כנען. והוא הדין גם עם אברהם שנושא לאישה את הגר, הבת של פרעה מלך מצרים. כלומר, אנחנו רואים שזה מוטיב שחוזר על עצמו במשך ההיסטוריה. לכן כשאנחנו מדברים על בניינה של מלכות, מי נושא בתוכו את כל כוחה של מלכות, זה תמיד נצר נביא. לכן במקרה הזה, בת קיסר היא זו שגורמת לחורבנה של ביתה. והיה זה דווקא על ידי בת הקיסר, אבל לא על ידי בן קיסר, כי יותר נקראת הבת בניין העם, והוא דבר נפלא, ואין כאן מקומו. מה זה אין כאן מקומו? צריך לחכות שפרויד ידבר על זה, ואז תהיה מקומו. הוא ראיה לזה, כי הבת היא ברשות אביה, ואין הבן ברשות אביה, שנאמר בנבוריה באביה. אפילו גם לפי ההלכה, אדם יכול למכור באופן עקרוני את ביתו לאמה, ואינו יכול למכור את בנו לאבן. כלומר, לבן יש עצמאות ביחס לאב, מה שאין כן אבן שהיא כלולה באביה. ולפיכך אמר, חלפה פרתה לקיסר, שעברה הבת של הקיסר, והוא מובן ממה שאמרו חז"ל, האיש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר ודינה איתו, ואין להם. זאת אומרת, דינה היא איתו של יעקב דווקא. ואבן זה, כי יש מושג שהנקבה מתייחסת יותר אל האב. ואבן זה, כאילו שתי ברכות, די הריבוי, זה היה בתור מלכה. והחוזק, זה היה בביתה. שאלו שני הדברים, אין עוד אחריהם. לקחו גונדה דרומאי, זה מה ש... זה אותו כוח שכבש את תור מלכה. ובת הקיסר, זה מה... הכוח שהחריב את ביתה. ושניהם לקחו רוב. ואילו קדושת ירושלים לא לקחו רוב. כי קדושתה לא לקחו רוב. רק שנאבד ונחרב. אבל אין לקיחה בזה אל אדום, כי אין רמוזי כקדושתה שיקחו מהם. ואף כי משכו בו זרים, לא לקחו ולא ירשו כקדושתה, אשר הוא שייך לישראל ולצלת. מה אומר כאן המערב בשורות האחרונות? הוא אומר שבזהות של עם ישראל יש שתי שכבות. יש שכבה פנימית ושכבה חיצונית. אפשר לקרוא לזה במושגים של ימינו, מהות וקיום. את המהות של ירושלים אי אפשר לקחת. את הקיום אפשר. מה זה הקיום? שלטו זרים. אבל באופן מהותי, לעולם ירושלים שייכת לישראל. יש על זה מאמר של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שגם היום, כשחרב המקדש, ככה תראה, המקום של המקדש נשאר בקדושתו. ללא כל שינוי. ולכן אומר הרמב״ם, גם היום צריך להקריב כל יום את כל קורבנות הציבור. קורבן התמיד של שחר, קורבן התמיד של בן הארבעים, מוספים של שבתות וימים טובים וראשי חודשים, כל זה צריך להקריב בהר הבית למרות שאין בית המקדש. כך אומר הרמב״ם. ועל זה מביא את הפסוק, והשימותי את מקדשכם. שאפילו בשעה שהם שוממים, בקדושתם הם עומדים. יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ם, בית המקדש מעולם לא נחרב. אז למה אנחנו מתאבלים בתשעה באב, וגם הרמב״ם מתאבל בתשעה באב? הוא מתאבל על הפסקת העבודה ועל חורבן הקירות, אבל לא על המהות. הדבר הזה הוא משמעותי, זה אומר שהגויים מנסים להיות בעלי תחושתה של ירושלים, וזה לא יכול לעלות לידם, זה לא שלהם. הם כן יכולים לשלוט בעולם, ובמשך הרבה מאוד זמן ההיסטוריה התנהלה על ידי אדום וישמעאל כשישראל היו בגלות. לפי זה בימינו שעם ישראל חוזר לזירה הפוליטית ויש לו תפקיד בין המעמות, אז גם ירושלים מתחילה להיות מחדש הלב הפועם של היחיד. המשך האגדה. אלו 80 אלף קרני נחמה. כן, כלומר, אלה שהחריבו את ביתר נקראים 80 אלף קרני נחמה, בעוד שאלה שהחריבו את תורמלקה נקראים 300 אלף גונדה דרומאים. כן, אני פשוט מזכיר את ההגדה הקודמת. ועל הדברים האלו מאוד. כי כאשר היה ברכת ביתר בחוזק ובתוקף, ולפיכך דרשו חז"ל עליהם, גדה בחוריה כל קרן ישראל, שהקרן הוא לשון חיזוק, שנאמר וקרני ראה את קרנה. כלומר, החלק הקשה של הבהמה זה הקרן. וכך אמר גם כן, אלו 80 אלף קרני מלחמה שנכנסו. כלומר, יש יחס בין המחריב לנחרב. הנחרב הוא קשה, גם המחריב קשה. שהם חזקים ותקיפים, באו לקחת חוזקה של תחמית דעת, כמו שאמרנו למעלה. והקרן הוא על הראש, וזה מורה על הניצוח שהיו גוברים. ובכך כאשר בא לומר שהיו נכנסים מתחת לדעת לדבר עליהם ולקח חוזקה, כרעם קרני מלחמה. יש אצל בעלי חיים שיש להם קרן, דבר מאוד מעניין. הקרן זה מה שרואים מרחוק. מרחוק אתה רואה את הקרן. לכן גם בתנ"ך, כשרוצים להגיד פרסום, אומרים קרנות, קרנות ערום בכבוד, וירום קרן בשיבו. כי הקרן זה הדבר שרואים מרחוק, וקרנות ערום בשועתך. אבל הקרן זה גדל מתוך הגוף של החיה, של הבהמה. זה גדל מעצמה, זה חלק עדיין מהטבע. מה שאין כן אצל האדם, יש לנו גם כן קרניים, אבל קרניים שאנחנו מוסיפים אותם. מה עם אותם קרניים? או תפילים של ראש, או כתר ששמים בראשו של אדם. אתה שם על האדם כתר, אתה בעצם בנאורות שיש לו מדרגה שהיא מעל הטבע, כי אתה רוצה להוסיף על ראשו משהו שאין בו, וזה לא צומח מתוכו, זה בא לו מבחוץ. לכן כשחברה רוצה להמליך עליה מישהו, היא שמה בראשו כתר. להורות שמכירים בנבדלותו של אותו אדם על פני החברה. אז לנו יש גם כן קרניים, אבל קרניים לא טבעיות. קרניים של קדושה זה הטבעי. הוא תדלדל על מספר 80 אלף קרני מלחמה. כי מספר 8 הוא מסוגל לקרן דווקא. טוב, למה הוא מקרן? לפי תורת הקבלה, הקרן זוהי ספירת הבינה, והבינה היא הספירה השמינית כשסופרים את הספירות ממטה למעלה. לכן אומר קרן ושמונה זה בעצם אותו הדבר. לכן גם השמן הנשפה שומרים אותו בתור קרן. כי מספר 8 הוא מסוגל לקרן דווקא, לכך אמר 80 אלף קרני מלחמה, כי אין חילוק בין 8 ו-80. רק שזה מספר כללי וזה פרטי. שהקרן מסוגל ל-8, כי מספר 7 הוא המספר שהוא שלם. שהרי מספר 7 חוזר חלילה בימים ובשנים. ומזה נראה שהוא מספר שלם. כלומר, את הזמן הטבעי אנחנו מודדים על ידי המספר 7. והשני, שהוא עד המספר השלם, הוא כמו הקרן, שהוא על בעל החי, שהוא שלם, והקרן עליי. וכך אמר 80 אלף קרני מלחמה. ועוד יש במספר הזה שאמר 80 אלף קרני מלחמה דבר יותר עמוק. כי הקרנות מכל דבר הן 8, כאשר ידוע לחכמי הקבלה. ואין להאריך במקום הזה. אם כן, המהר"ל אומר, יש אלה שיודעים, חכמי הקבלה, שהוא קורא להם כאן חכמי מדע, הם יודעים שהמספר 8 מכוון כנגד הקרן, אבל המהר"ל אין דרכו להרחיב באופן מפורש בתורה, לכן אומר, אין להאריך במקום הזה. ומפני שבאו כאן להתגבר בקרנם ותוקפם העליון ולקחת תוקף וחוזק ישראל, אחד נכנסו 80 קרני מלחמה, ודבר זה ברור למי שידע להבין. ואז, עכשיו ממשיך בפיאור האלה. ונפל דמם לים הגדול ונתערב במים, עד שלא נשאר דבר מהם. וכל זה שנעקרו לגמרי הפך כוונתם של מגיל ביתר, שזהו שייך לכל דבר שהוא משורש וכן המושרש ונטוע וחוזק, כאשר הוא עומד ומקוים מאוד, ואם הוא נעיקר, אז הוא נעיקר משורשו לגמרי. מכירים את ההגדה של אזופוס, שגם עובד בגמרא, על הקנה והארץ, או העלון, שהקנה והארץ מתגאה שהוא חזק. אומר לו הקנה, תבוא רוח אחת, היא עוקרת אותך לגמרי. אותי, גם אם תבוא רוח חזקה, אני אתכופף, אבל בסוף אני אעמוד. אז בעצם אפשר לומר שאנשי ביתה היו כמו הארץ הזה, שבא, ברגע שבא הרוח, אז יש עקירה מוחלטת, שלא נשאר עוד דבר, לא שורש ולא הנפש. ואנשי ביתה היו רוצים להיות משורשים, כמו שאמרנו למעלה, וכך כאשר נעקרו, נעקרו לגמרי משורשם, והבן זה היטב. ושיערו, המשך האגדה. שני חלקים מים וחלק אחד דם. כלומר, כי כל כך נשפך דמם, שאין למים תוספת על אדם הקשיש, ולא נשאר למים רק ארוך ולא יותר. ויש לדעת, כי מה שאומר שהם שני חלקים מים ואחד דם, וכל מה שאמר בסמוך שבצרו את כרמיהם מדם ישראל ולא זבר, הכל הוא עניין זה, כי כאשר נגזר שיהיה נשפך דם שלהם כמים, נהפך הדם למים, ולהתגבר כוח המים. זה מצאנו גם בספר גבורות השם לגבי משה, שהאויב הגדול של משה זה המים. לכן מן המים משתיעו, ובסוף הוא לוקה במים. כמו כן גם כשפרעה רוצה להילחם בישראל, אומר להשליך את הילדים למים, וכאשר אנחנו יוצאים ממצרים, המים הופכים להיות יבשה. מסביר המהר"ל שם בספר גבורות השם, שהמים מוכרים כל צורה, ואילו ישראל מייצגים את הצורה. לכן יש ניגודיות בצורה למים. כאשר הצורה נכנעת, אז המים גוברים. אני חושב שלזה הוא רומז גם פה. כי כל שני דברים שהם הפכים בביטול אחד, אומר השם, כי הדם הוא הפך המים, כי המים הם חומריים, ואילו הדם הוא הנפש. ולכך הדם, שהוא הנפש, נחשב צורה. וכאשר שהייתה לצורה, אז היה גובר החומרי הוא המים. אבל בברייתא אמר שהיו בוצרים כרמיהם מדם, וזהו עניין אחר. כי מה שנגזר על הדם להיות נשפך ונפסד, אז נתהווה ממנו בשביל זה דבר הדומה לו, דהיינו היין. שהרי הדם דומה ליין, שנאמר, ודם עינה תשתה חמם, ובכמה מקומות. והאומות ששפכו דם ישראל, בצרו כרמיהם מדם ישראל ולא זבל, כי בשפיכת הדם על האדמה, בזה נתנו כוח אל האדמה להצמיח היין. מה הוא אומר לנו כאן? הרי פה המאמר חזר על דברי הגמרא, אלא שיש פה רמז. מה זה כרמים של האומות? יש בספר של השירים פסוק: שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נותר. זאת אומרת שכל אומה דומה לסוג של כרם, של גזל, וכל אחד עם התנובה שלו, יש תנובה תרבותית, תנובה רוחנית, תנובה כלכלית, פוליטית. על כל פנים, כל אומה דומה לעץ, לעץ שנותן ענבים, והענבים האלה נותנים יד. וכאשר עם ישראל חזק, אז היין של העולם זה היין של עם ישראל. ולפעמים, גפן סדום גפנן משתמות עמורה, ענבמו עם נווה ראש, אשקלות מרורות לעמו חמה תנינים יינם. כלומר, אתם רואים שהדימויים בפרשת האזינו הם דימויים של יין, בין שמדובר בחברה מתוקנת אז זה יין טוב, בין שמדובר בחברה מקולקלת וזה יין סדום. והאומות, כאשר עם ישראל נופל, גם הם יש להם יין משלהם, יש להם כרמים משלהם. אבל מאיפה בא הכוח של האומות? הוא בא משאיבה של הכוח של ישראל. אנחנו יודעים שברומא, כשבנו את הקוליסאום, הקוליסאום זה אחד הבניינים הגדולים ביותר שנבנו אי פעם על ידי בני אדם, ודאי בעת העתיקה. הקוליסאום זה עלה הרבה מאוד כסף. מאיפה בא הכסף לבנות את הקוליסאום? התשובה, מהזהב ששללו מהמקדש. כלומר, כשהאספסיאניס וטיטוס שללו את המקדש, הם לקחו את הזהב ובנו מזה את הקוליסאום. זה מסמל יותר מכל את המעבר הזה של העוצמה של ישראל בבניין האומות. אותו דבר יותר מאוחר כאשר רומא הפכה להיות נוצרית וטענה שהיא היורשת של האומה הישראלית. וכל התרבות האירופאית נבנתה משרידי ההשפעה של תורת ישראל. אז כך שאפשר לומר שזה בדיוק לזה מתכוונת אותה אגדה כפי שהמערב מבין אותה, שאדם של הרוגי ביתר זיבל את הכרמים של אומות העולם. יש איזה קשר ענייני, לא רק טכני, שאדם יכול לדבר. ואמר ששיערו הנכדים שיש בבקעת ידיים, שהיו שני חלקים מים, ואחד דם, ומה שאמרנו, כי כאשר נהפך ונשפך הדם, כי הדם הוא הנפש, הוא נחשב צורת האדם, וזה היה מתגבר על הפך הם המים שהיו, שהם יחסים לחוק. ודבר זה עניין עמוק, ביארנו אותו בחיבור בעוד השם, אצל כי מן המים משיטים. יש שם נסביר שמשה מייצג את הצורה, והאויב של הצורה זה המים. וגם שם מקומות הרבה, כי המים הם כתך הצורה כמו שיבר שם, וכך הכתוב אומר, על הארץ תשפכנו כמים. ורוצה לומר, כי אדם אשר הוא הנפש, ואין ראוי שפיכת כלל לנפש. אבל דם של בהמה, אמר עליו, תשפוך אותו כמים, שהוא הפך הנפש. לפי שאין אדם בהמה משפט הנפש, ולפיכך כאשר נגזר בקורבן הזה שיהיה אדם שהוא הנפש נשפך, וזה יתגבר כוח המים שהוא הפך. ולברייתא שאמרו כי בצרו אומות העולם כרמיהם מדם ישראל, אמרו כי מצד שפיכות דמים בצרו אומות העולם כרמיהם, כי כאשר שפכו אדם, בצרו כרמיהם. כי יש בדם כוח יד שהוא על דברים האלה. וכן מה שאמר על הנחלים שמביקת ידיים, אחד מושך אלה ואחד מושך אלה, ושארו של חלקים מים ואחד דם, כי בארץ יש מקומות מיוחדים ומסוגלים לדבר מה יותר ממקום אחר. ובמקום, בביקת ידיים, מקום מיוחד למידת הדין להתגבר. וכך נקרא בקעת ידיים, וכמו, הנה יד השם הויה במקנך. ובכל מקום שנאמר יד השם, אינו אלא רמז במידת הדין. ולפיכך אמר שהיה שם שני נחלים, אחד מושך אלך ואחד מושך אלך. כמו שתי ידיים, האחד מתפשט אלך, ויד השנייה מתפשט אלך, ואלו שני הנחלים, מה שהם מתייחסים ליד, שהרי האחד מושך אליו והאחד מושך אליו, אחד יתגבר לשם מידת הדין שהם הידיים אשר אחד מושך אליו ואחד מושך אליו. ושם היה מתגבר כוח אדום שנאמר עליו, והידיים ידי הצד. כלומר, יש תרבות של קול ויש תרבות של ידיים. זה מה שיצחק אבינו אמר, הקול, קול יעקב, הידיים ידי הצד. הכוח המעשי, הטכני, הפרגמטי בעולם זה הכוח של אדום, ולכן כאשר ביתר נפלה, אז אדם נשפך בביתת ידיים, גם אינה בבקת בביתה של עשיו. ושפכו את המנשם, כשארו חכמים שתי חלקים מים וחדם, נמצא כי נתבסף שליש בין שני הנחלים אשר היו בביתת ידיים, כי שפיכות דמים הוא שייך לגוף עצמו, והוא שליש כאשר תדע להבין, כי אם יש לי ידיים ימין ושמאל והגוף באמצע. וכך כאשר נשפך על ישראל, שאמרו הנחלים אשר בבית ידיים שהם שני שלישי מים, ונוסף עליהם שליש דם שנהפך למים. ורוצה לומר שהם עושים כוח המים ונשפכו דמים על גוף. עד שליש יותר חושבי, וגם יש לפרש, אם היה יותר משליש, היה שינוי הטבע לגמרי, והיה גובר יותר מן הראוי, וכך היה גובר עד שליש, ואין שער או מים כמו שהיה בימים בידיים. זאת אומרת שהעניין של ביתה היה התגברות כוח המים, דהיינו הכוח המבטל את הצורה, על פני הכוח של ישראל, שהוא כוח אדם שעבר בעצמו למעלה. אמר רבי חייא על תוצאות, הגענו עכשיו לסיום השיעור. ובכן רבותיי, אנחנו נפגש.